כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
משחק מוזר לחג המולד, מאת שרלוט רידל, תרגמה מאנגלית ברוריה בן ברוך, מספר רודיה קוזלובסקי. למרטינג דייל הגענו באמצע נובמבר. המקום לא נראה לנו רומנטי או נעים כלל וכלל. השבילים היו רטובים וספוגי מים והעצים מרומים מעלים. בגן לא נראה שום פרח, פרט לכמה ורדים מאוחרים שפרחו בגן בוורוד. גשמים רבים ירדו טרם בוענו והכל נראה עלוב כל כך. קלר לא הייתה מוכנה להזמין את אליס שתערך לה לחברה בחודשי החורף, כפי שהתכוונה לעשות. ומבחינתי, הקרונזונים עדיין לא שבו מניו נורפוק, שם היה בדעתם לבלות את חג המולד עם גברת קרונזון, האם, שישבה לאיתנה. בסיכומו של דבר, מרטינג דייל אכן נראתה הגמומית. וסיפורי השדים והרוחות שהצחיקו אותנו כשהשמש הציפה את החדר נעשו דמיוניים פחות עתה, כשרק אש בוערת ונרות שעבה יכלו לפזר את העלתה. הם נעשו אמיתיים עוד יותר כשהמשרתים עזבו אותנו בזה אחר זה ויצאו לחפש עבודה במקומות אחרים, כשרעשים הלכו ותחפו בבית, כשאנו עצמנו, קלר ואני, שמענו במו אוזנינו את הצעדים הכבדים ואת הטריקות והפטפוטים שסופר לנו עליהם. קורא יקר, אתה משוחרר ללא ספק מדמיונות ומאמונות תפלות. מה לך ולאפשרות קיומן של רוחות רפאים? ומה לא היית נותן כדי לבלות לילה בבית רדוף רוחות? וזה באמת אמיץ וראוי לכל שבח, אבל חכה עד שתיוותר לבדך באחוזה כפרית ישנה, משמימה ונידחת, מלאה בצלילים הבלתי מוסברים ביותר בעולם, ללא משרת, ורק עם אב בית זקן ואשתו, שמחדריהם שבקצה הרחוק ביותר של המבנה, אינם שומעים את הצעדים ואת הטריקות המהדהדים בכל שעות הלילה. תחילה שיערתי שאלה הם קולותיהם של אנשים שוחרי רע, מבקשים מסיבותיהם הם שהבית יישאר ללא דיירים. אבל מעט מעט הגענו קלר ואני למסקנה שההתגלויות הללו הן כנראה על טבעיות. ולפיכך שמרטינג דייל אינה ראויה למגורים. אבל בהיותנו אנשים מעשיים שלא כקודמנו, והואילו מצבנו הכספי לא אפשר לנו לחיות איכן וכיצד שנרצה, החלטנו לעמוד על המשמר ולראות אם נצליח לגלות עקבות להשפעה אנושית כלשהי. אם לא, הוסכם שנהרוס את האגף הימני של הבית ואת גרם המדרגות המרכזי. לילות על גבי לילות נשארנו ערים עד 2 או 3 בבוקר, קלר רוקמת ואני קורא, ואקדח מונח על השולחן לצידי. אבל ערנותנו לא זיקתה אותנו בשום קול או מראה. התחזקתי אפוא בדעתי הראשונה שלא מדובר כאן בקולות על טבעיים. אבל כדי לבדוק את העניין החלטתי בערב חג המולד, ביום השנה להיעלמותו של מר ג'רמי לסטר, להמשיך לוודא את המשמרת בחדר המיטות האדום. את כוונתי לא גיליתי אפילו לקלר. בערך 10 פרשנו כל אחד למיטתו, מותשים ממשמרותינו הקודמות. טרקתי בקול, אולי בצורה מופגנת במקצת, את דלת חדרי, ושפתחתי אותה כחצי שעה אחר כך, לא היה בעולם עכבר שהיה עובר בפרוסדור בצעדים שקטים וזהירים ממני. ישבתי לי בחשיכה בחדר האדום. חלפה שעה ויותר, וכמעט אפשר היה לחשוב שאני נמצא בקברי, כי לא ראיתי דבר. אבל מקץ אותה שעה, עלה הירח והטיל אורות מוזרים על הרצפה, ועל קיר החדר רדוף הרוחות. עד אז עמדתי על משמרתי מול החלון, ועתה עברתי לפינה סמוכה לדלת, שם הסתתרתי בצל הוילאות הכבדים של המיטה וארון בגדים עתיק, סמוי מן העין. עדיין ישבתי, ועדיין שום צלי לא הפר את הדממה. הייתי מיוגע מלילות שמירה רבים, עייף מהשמירה ביחידות, עד שלבסוף שקעתי בתנומה. והתעוררתי ממנה לשם הפתיחה שקטה של הדלת.
ג'ון,
אמרה אחותי כמעט בלחש.
ג'ון,
אתה פה? כן, קלר, עניתי. אבל למה את הראה בשעה כזאת?
בוא למטה,
היא ענתה. הם נמצאים בטרקלין האלון. לא היה לצורך להסביר למה היא מתכוונת. התגנבתי בעקבותיה במדרגות, וידה המורמת אותתה לי לשמור על שקט ועל זהירות. ליד הדלת, ליד דלתו הפתוחה של טרקלין האלון, היא נעצרה, ושנינו הסתכלנו פנימה. בחדר זה, שהושאר חשוך באותו ערב, התפצחו הטבולי עץ באח באש עליזה, נרות דלקו על לזבז האח, השולחן הקטן נלקח מפינתו הקבועה, ושני גברים הסבו אליו ושיחקו בקלפים. ראינו את פניו של המשחק הצעיר יותר. היו אלה פניו של אדם בן 25, אדם שמאחוריו חיים של קושי ורשע, אדם שבזבז את הונו ואת עונו, אדם ששכן פעם בגופו של ג'רמי לסטר. קשה לי לומר איך ידעתי זאת, איך זיהיתי בתוך רגע את תווי פניו של המשחק עם פניו של אותו אדם שנעדר זה 41 שנה. 41 שנה בדיוק בלילה הזה. הוא לבש בגדים מתקופה שהייתה ואיננה. שערו היה מפודר וסביב פרקי ידיו הסתלסלו תחרים. הוא נראה כמי שחזר ממסיבה גדולה ובשובו הביתה התיישב לשחק קלפים עם חבר קרוב. על זרת ידו נצצה טבעת ובחזית חולצתו הבהיק יהלום יקר. אבזמי יהלומים יתרו את נעליו וברוח האופנה של תקופתו הוא לבש אברקי ברכיים וגרבי משי שהציגו לרעבה רגל וקרסול נעים במיוחד. הוא ישב מול הדלת, אך אף פעם אחת לא הרים את עיניו. דומה היה שכל כולו ממוקד בקלפים. זמן מה שררה בחדר דממה גמורה, שהופרה רק על ידי הספירה כבדת הראש של המשחק. עמדנו בפתח בנשימה עצורה, מבועתים אך מרותקים למתרחש לנגד עינינו. פטוטי האפר צנחו מעדנות על רצפת האח כמו השלג. שמענו את רשרוש הקלפים המחולקים ומוטלים על השולחן. הקשבנו לספירה. 15-2, 15-3, וכן הלאה. אך אף מילה לא נאמרה עד שהשחקן שאת פניו לא ראינו קרא לבסוף, ניצחתי, המשחק שלי. ואז נטל יריבו את הקלפים, פרס אותם כלאחר יד, כנסם יחד, והשליך את החפיסה כולה בפני אורחו וקרא, רמאי. שקרן, הרי לך. קמו עמולה ובלבול, השלחת כיסאות, נפנוף זרועות, ושעון רם של קולות נרגשים שהתערבבו זה בזה, עד שלא הצלחנו לשמוע שום משפט. אבל פתאום יצא ג'רמי לסטר מן החדר בחיפזון קורב, עד שכמעט נגע בנו כשחלף על פנינו, יצא מן החדר ועלה בצעדים כבדים במעלה המדרגות אל החדר האדום, ושב וירד דקות אחדות אחר כך, ובידו שתי חרבות. הוא נכנס לחדר ונתן לאיש השני, כך נראה היה לנו לבחור את הנשק, ואז פתח בתנופה את דלת הזכוכית, ואחרי שהניח ברוב טקס ליריבו לצאת ראשון החוצה, יצא אל אוויר הלילה, וקלר ואני בעקבותיו. חצינו את הגן וירדנו בשביל צר ומתפתל שהוביל אל חלקת עשב, שהייתה מוגנת מכיוון צפון בחלקת עצי השוח צעירים. הלילה כבר היה לליל ירח בעיר, ויכולנו לראות בבירור את ג'רמי לסטר מודד את החלקה. תספור עד שלוש, אמר לבסוף לאיש שגבו עדיין היה מופנה אלינו. הם הפילו פור על מקומותיהם, והפור נפל לרעת מר לסטר. הוא עמד לו מואר בקרני הירח, וברנש נאה ממנו לא אבקש לראות לעולם. אחת, החל האחר, שתיים, ובטרם עלה על דעת קורבנו גם חשד קל שבקלים למזימתו, הסתער עליו וחרבו ננעצה בחזהו של ג'רמי לסטר. למראה בגידה פחדנית זו פלטה קלר צבחה, בין רגע נעלמו הלוחמים, ענן הסתיר את עין הירח, ואנחנו עמדנו בצילה של חלקת האשוחים, רועדים מקור ומאימה. אבל סוף סוף ידענו מה עלה בגורלו של בעלי המנוח של מרטינגדייל. ידענו שלא נפל בקרב הוגן, אלא נרצח בבוגדנות בידי חבר כוזב. כאשר התעוררתי בשעת בוקר מאוחרת ביום חג המולד, נגלה לעיניי עולם לבן. הקרקע, העצים, השיחים, היו עמוסים ומחוסים כל כולם בשלג. שלג היה בכל, שלג שאיש לא זכר כמותו, זה 41 שנים. בדיוק בבוקר חג מולד כזה נעלם אדון ג'רמי? ציין שמש הכנסייה הזקן באוזני אחותי, שהתעקשה לגרור אותי בשלג אל הכנסייה. לשם הדברים היא התעלפה, ונלקחה אל חדר תשמישי הקדושה, ושם התוודתי באוזני הכהן על מה שראינו בלילה הקודם. בתחילה נטע אותו אדם נכבד להתייחס בקלות ראש לעניין כולו. אך שבועיים אחר כך, כאשר החל השלג לימס, ואפשר היה לבדוק את מטע השוחים, הוא הודע כי בשמיים ובארץ יש אולי דברים רבים יותר מכפי שהפילוסופיה המוגבלת שלו חלמה לראות. בחלל קטן ודחוס, סמוך לגבול המטה, התגלתה גופתו של ג'רמי לסטר. ידענו זאת על פי הטבעת והבזמי היעלומים וסיכת הנוי המנצנצת. והסיפור שסיפרתי הסעיר בעליל את מרק רונזון, שבא בתוקף תפקידו כשופט לבדוק את השרידים הללו. אמור לי, מר לסטר, האם בחלומך ראית את פניו של האדון הנכבד? יריבו של קרובך? לא, השבתי. הוא ישב ועמד כל הזמן בגבו אלינו. לא נותר כמובן מה לעשות בעניין זה, קבע מר קרונזון. אין מה לעשות, השבתי. וכאן הייתה הפרשה מסתיימת, ללא ספק, אלמלא ימים אחדים לאחר מכן, כשסעדנו בקרונזון פארק, שמתה קלר פתאום את כוס המים שקרבה אל שפתיה וקראה, אבט, ג'ון. הנה הוא. היא קמה ממקומה, פניה לבנות כמפת השולחן, והצביעה על תמונת דיוקן שהייתה תלויה על הקיר. ראיתי אותו לרגע, כשהפנה את ראשו אל הדלת ברגע שג'רמי לסטר יצאה. הסבירה, זה האיש. נותר לי רק זיכרון עמום ביותר ממה שקרה בעקבות הזיהוי הזה. משרתים נחפזו ענה וענה, מרת קרונזון צנחה מכיסאה ונתקפה היסטריה, הגברות הצעירות התגודדו סביב אימן. מרק רונזון, שרעד כאחוז קדחת, ניסה להסביר משהו, בעוד קלר מתחננת שיקח אותה משם, שרק ייקח אותה משם. לקחתי אותה. לא רק מקרונזון פארק, אלא ממרטינגדייל. אך בטרם עזבנו את המקום, נועדתי עם מרק רונזון. והוא סיפר לי כי הדיוקן שזיהתה קלר הוא דיוקן אבי אשתו. האדם האחרון שראה את ג'רמי לסטר בחיים. היום הוא איש זקן, סייה מרק רונזון, בן יותר מ-80, והוא התוודה באוזניי על הכל. הרי לא תפרסם את העניין ותמית עלינו עוד צער וחרפה. הבטחתי לו שלא אפתח את פי, אך מעט מעט הסתנן הסיפור החוצה ומשפחת קרונזון עזבה את הארץ. אחותי לא שווה עוד למרטינגדייל. היא נישאה ומתגוררת כיום בלונדון. אני מבטיח לה שוב ושוב שאין עוד קולות מוזרים בביתי, אך היא אינה מוכנה לבקר בבדפורדשייר. שם הילדה הקטנה שעליה ביקשה ממני זמן כה רב לחשוב ברצינות, היא כיום אשתי ואם ילדיי.